הישראלים הרוסים. סרטים שנוצרו בארץ לא מתקבלים לפסטיבלים ולא נמכרים. סופרים זרים מסרבים שיצירותיהם יתורגמו לעברית. מוזיקאים מקומיים נשארים בבית ואומנים מואשמים ברצח עם. האם החרם התרבותי על ישראל, ההולך ומתהדק ככל שהמלחמה נמשכת, הופך אותה לבד דמותה של רוסיה? קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מייסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, אלעד לוין. קולנוע, נירית אנדרמן. כולם תופסים מרחק מקולנוע ישראלי. בשבעה בספטמבר, חודש בדיוק לפני שהסיוט התחיל, התייצבו שרת התרבות של רוסיה והשגריר הישראלי במוסקבה יחד מול המצלמה, נינוחים, מחויכים, מציגים לרבה הסכם לשיתוף פעולה קולנועי בין המדינות. אולגה ליובומבה הצטיידה בחיוך קטן וצנוע, כיאה לשרת תרבות של מדינה שכבר מזמן הפכה לפרסונה נון גרטה בזירת התרבות הבינלאומית. השגריר אלכסנדר בן צבי, לעומת זאת, הפגין חיוך רחב וקורן במיוחד. הוא כנראה לא ראה טעם לפגם בשיתוף פעולה עם המדינה שפלשה לאוקראינה, הציתה מלחמה עקובה מדם, וספגה עקב כך אין ספור חרמות וסנקציות. הוא גם לא יכול היה לשער עד כמה קרוב הרגע שבו שתי המדינות יאלצו להצטופף יחד על ספסל המנודים והמוחרמים. שריקת הפתיחה על הנידוי התרבותי של ישראל נשמעה בתחילת נובמבר באמסטרדם, בטקס הפתיחה של פסטיבל הקולנוע התיעודי היוקרתי IDFA. שלושה פעילים פלסטינים פרצו לבמה עם שלט מהנהר עד הים פלסטין תהיה חופשית. המנהל האומנותי של הפסטיבל תועד מוחא כפיים, וההוריקן יצא לדרך. קולנוענים ישראלים גינו את המהלך. הנהלת הפסטיבל התנצלה והתפתלה. הרשתות החברתיות געשו. תאגיד השידור הישראלי הודיע כי יחרים מעתה את IDFA, ומכון הקולנוע הפלסטיני לא נשאר חייב, והזדרז לגנות את הנהלת הפסטיבל שהעזה להתנצל. ועוד לפני שהמאומה הזאת שכחה, כבר הבליחה אחת חדשה. פסטיבל בשוודיה שהזמין את הקולנוענית אליזה חנוביץ' להציג בו את הסדרה חנשי, חזר בו מן ההזמנה, וגם הסיפור הזה הידרדר במהירות לכדי סאגה של האשמות, התנצלויות וההתפתלויות שזכתה לכותרות ברחבי העולם. בחמשת החודשים שחלפו, מאז המצב רק הלך והידרדר. כיום כמעט כל פסטיבל קולנוע חשוב נאלץ להתמודד עם הפגנות פרו-פלסטיניות, וכל השתתפות של סרט ישראלי או יוצרים ישראלים מסומנת מראש כסקנדל פוטנציאלי. בדיוק כפי שקרה לקולנוען יובל אברהם בפסטיבל ברלין האחרון, כשנאום מעורר מחלוקת שנשא שם לאחר שסרטו "אין ארץ אחרת" זכה בפרס, ובו הזכיר את הכיבוש, אבל לא את 7 באוקטובר, עורר מהומה וזכה לסיקור חוצי יבשות. מה הפלא שמנהלי פסטיבלים מעדיפים להתרחק היום מסרטים ישראליים כמו מאש? מפיקים ומפיצים בינלאומיים לא רוצים כל קשר לפרויקטים ישראליים, ואנשי קולנוע מישראל מוצאים את עצמם מנודים ותחויים באופן שמזכיר את היחס שעמיתיהם הרוסים זוכים לו כבר יותר משנתיים. הפסטיבל שלנו אמור היה להיות בנובמבר, אבל אחרי שהתחילה המלחמה החלטתי לדחות אותו בחודשיים. מספר מאיר פנינגשטיין, מייסד ומנכ"ל פסטיבל הסרטים הישראלי בלוס אנג'לס, שהוא אחד מאירועי התרבות הישראלית הבולטים בעולם. אבל קיבלתי טלפון מבעלים של אחד מבתי הקולנוע, שבהם אמור היה להתקיים הפסטיבל שלנו. והוא הודיע לי שלאחת השותפות שלו יש בעיה עם הפסטיבל. הוא אמר שהיא מודאגת שאחרי הפסטיבל, קהל צעיר ופרו-פלסטיני יפסיק לבוא לקולנוע שנמצא בבברלי הילס, וזה יפגע בהכנסות. אני באותו רגע נבהלתי, כי אף פעם לא שמעתי כזה דבר. בדרך כלל הפסטיבל שלנו דווקא מעורר את הקהל להגיע. הייתי בשוק, נפגעתי, לא ציפיתי לזה. לאחר שהבין שהמלחמה לא עומדת להיגמר בקרוב, פנינגשטיין דחה את הפסטיבל שוב לנובמבר הקרוב. אבל מהר מאוד התברר שהפסטיבל שלו לא לבד. בפברואר, פסטיבל סרטים ישראלי בברצלונה נאלץ לשנות ברגע האחרון את מיקום ההקרנות, לאחר שבית הקולנוע שבו אמור היה להתקיים, קיבל איומים מגורמים אנטי-ישראליים. במרץ, בוטל אירוע של פסטיבל סרטים יהודי בקנדה בגלל איומים דומים. ב-30 בתחילת אפריל, בית קולנוע בפילדלפיה סירב להקרין סרט ישראלי כדי שלא ייווצר הרושם שהוא ניצב לצד ישראל. וימים ספורים לאחר מכן, נודע כי רשת בתי קולנוע בבריטניה הצהירה כי לא תארך השנה את פסטיבל הסרטים הישראלי משיקולי ביטחון. ישראל היא עכשיו הכוכבת החדשה של תרבות הביטול הגלובלית, והקולנוען אבי נשר מספר שיתרה מזלו וזכה גם הוא להתקל בתדמית המפוקפקת הזאת. אני מעורב עכשיו בפרויקט בינלאומי גדול שכולם מאוד אוהבים ושיש בו אלמנט ישראלי מאוד נוכח, ושאלו אותי אם האלמנט הזה חייב להיות ישראלי, הוא מספר. בהתחלה שאלו את זה יותר בביישנות, אחר כך בפחות. כבר נעשה נורמטיבי שזה לא הזמן. אני אישית לא נתקלתי בביטוי אתם כמו רוסיה, אבל בהחלט אמרו לי שזה לא הזמן לעסוק בתכנים ישראליים. כמובן שהרווחנו את זה בכבוד. שלומי אלקבץ, גט, שבעה, שבנוסף לסרטים שהוא מביים בעצמו, גם מפיק סרטים ליוצרים אחרים, ושוהה כבר כמה שבועות בצרפת, מבהיר שבזירת הקולנוע הבינלאומית לא לוקחים עכשיו סיכונים עם קולנוע ישראלי. גם לפני כן לא התלהבו לקחת, אבל עכשיו זה החריף. עכשיו מורכב ומסובך וקשה למכור קולנוע ישראלי בעולם, כי אנשים לא רוצים לצפות בסרטים האלה. ממש אי אפשר למצוא מפיצים, הוא אומר. אני מבין אותם, כי מה הסיכוי שיצליחו להחזיר לעצמם את ההשקעה? קטן מאוד. גם אם המפיץ הוא עד ישראל מושבע, זה עדיין ביזנס. כל מי שמכירים את זירת הפסטיבלים הבינלאומית, מבהירים כי הסיכוי שפסטיבל גדול יקבל היום לשורותיו כמה סרטים ישראליים, כפי שקרה רק לפני 3 שנים בפסטיבל קאן, שהציג 5 סרטים כאלה, אפסי. בכל הפסטיבלים הגדולים אומרים שאם הם יאהבו סרט ישראלי שיגיע אליהם, הם יקרינו אותו, אבל בפועל זה כמעט לא קורה. כולם מעדיפים לתפוס היום מרחק מקולנוע ישראלי, מציין אלקבץ. זה כולל השקעות של מפיצים בסרטים ישראליים. גם זה היום בלתי אפשרי. עסקאות כאלה שסגרתי בתחילת השנה, אני בספק גדול אם היום הייתי מצליח לסגור 5-10% מזה. היום יש כמעט 0% הצלחה בגיוס שותפים מהעולם. יוצרת הדוקו, טל ברדה, שהשלימה ממש בסמוך לשבעה באוקטובר עבודה על סרט חדש, זכתה לקבל הצצה מקרוב למנגנון ההדרה של ישראלים מפסטיבלים בינלאומיים. בכמה שיחות שהייתי בהן, שמעתי אנשי פסטיבלים שואלים, מאיפה הבמאית? היא ישראלית או לא? כי אנחנו לא לוקחים עכשיו סרטים מישראל, היא מספרת. הסרט החדש שלה, I Shall Not Hate, מספר על הרופא עזדין אבו אל-עייש, ש3 מבנותיו נהרגו בהפצצה של צהל בעזה ב-2009, בזמן שהוא שוחח בשידור חי עם עיתונאי ישראלי. אלמלא הייתה לאזרחות צרפתית, ואלמלא הייתה יוצרת את הסרט הזה באמצעות מימון זר ולא ישראלי, מדגישה ברדה, ספק אם היה לו היום סיכוי להתקבל לפסטיבלים בחול. בשלב מסוים שקלו להקרינו בפסטיבל צרפתי חשוב, אבל אז, לדבריה, מישהו סיפר לה כי דיבר עם הנהלת הפסטיבל על הסרט. הוא אמר לי, דיברתי עם הנהלת הפסטיבל והם שאלו אותי לגבייך, ואמרו שהם לא לוקחים עכשיו סרטים ישראליים. אבל אז הסברתי להם שאת צרפתייה, היא מספרת. תנועת ה-BDS וארגונים פרו-פלסטינים אחרים פועלים כיום במרץ וביעילות רבה בזירת התרבות. הם לוחצים על מנהלי פסטיבלים שלא להקרין סרטים מישראל, הם קוראים ליוצרים למשוך סרטיהם מפסטיבלים שמשתתף בהם סרט ישראלי, והם מארגנים הפגנות ופעולות מחאה בפסטיבלים. כתוצאה מכך, גם מנהלי פסטיבלים שלא מחזיקים בעמדה אנטי-ישראלית, מעדיפים להימנע מכאב הראש הכרוך בהקרנת סרטים מישראל. הם אולי מבינים שיוצרים כאן נהנים עדיין מחירות יחסית, לפחות בהשוואה לעמיתיהם הרוסים, ויכול להיות שאם יגיע לשולחנם סרט מופת ישראלי הם יסכימו להקרין אותו, אבל ברוב המקרים הם פשוט מעדיפים לחסוך לעצמם מראש את כאב הראש הזה. בגדול, אנחנו די כמו רוסיה עכשיו, רק שאצלנו זה עדיין לא רשמי. ואולי זה יותר גרוע, כי אם זה היה רשמי, לפחות היינו יכולים להילחם בזה, אומר יושב ראש איגוד המפיקים והבמאי אדר שפרן, לרוץ אל החול. כשאתה רוצה להגיש סרט לפסטיבל, לרוסים אומרים מראש, אל תגישו. לנו לא אומרים את זה. פשוט לא מקבלים את הסרטים שלנו. אפילו לתחום הטלוויזיה, שבו ישראל נחשבת בשנים האחרונות ליצרנית סדרות מוערכת ומבוקשת, ההדרה הזאת מתחילה לחלחל, אם כי הרבה יותר בעדינות. באפל טיווי החליטו לדחות למועד לא ידוע את שידור העונה השלישית של טהרן, שאמורה הייתה לעלות אצלם כבר בחודש שעבר, וגם הורו על עצירת הכתיבה של העונה הרביעית. הכל עכשיו בהולד, אין כן ואין לא, אומרת המפיקה שולה שפיגל לטהרן. גם בנטפליקס לא מזדרזים להוציא סדרות ישראליות צבאיות. הם רכשו למשל בספטמבר את הסדרה משמר הגבול, אבל עדיין לא קבעו לה מועד שידור. לעומת זאת, הדרמה הקומית באש ובמים של גיא אמיר וחנן סביון בכל זאת צפויה לעלות החודש בנטפליקס. במקור תוכננה לצאת בנובמבר, אבל עלייתה נדחתה. מפיק שהעדיף לא להזדהות בשמו, מבהיר שגורמים בינלאומיים מתחילים לחרוק כלפי עמיתיהם הישראלים. אנחנו מזהים ניצנים של תגובות מנומסות, נקרא לזה, ומציין. הם אומרים לנו, יש זמן, בואו לא נדבר על זה עכשיו. אני מדבר גם על השקעות בסדרות וגם על קנייה של תוכן. היום יותר קשה לנו למכור. ספרות גילי איזיקוביץ. מעולם לא היה זמן גרוע יותר ליצירה ישראלית. בעוד כחודש צפוי להיפתח פסטיבל הסופרים במשכנות שעננים בירושלים, שהוא אירוע הספרות הגדול והבולט המתקיים בישראל. בשנים האחרונות התארחו בו זוכת פרס נובל לספרות, אולגה טוקרצ'וק, וזוכה פוליצר, ג'ניפר איגן וג'ושוע כהן. אלא שעד רגע זה, רשימת האורחים הזרים בפסטיבל השנה נשמרת כמעט כסוד. לא קשה להמר על מקור העיכוב. באקלים הזה, אחרי יותר מחצי שנה של מלחמה, כשתדמיתה של ישראל בחירה ואת המאבק נגדה מובילים אנשי תרבות ורוח, נראה שגיוס אורחים לפסטיבל היה משימה קשה מהרגיל. והרגיל בפני עצמו לא היה קל בשנים האחרונות. תמיד, בכל אחת מ-12 שנותיו, התמודדו מנהליו ואורחיו האומנותיים עם אחוז מסוים של סרבנים מטעמים פוליטיים. אבל השנה, מספרת מנהלת הפסטיבל, ג'וליה פרמנטו צייזלר, רוב ההזמנות ששלחתי להשתתפות בפסטיבל פשוט לא נענו. וזה דבר שלא קרה לי מעולם עם אף סופר. תמיד קיבלתי מענה. תמיד עם תירוץ חביב ובקשה מנומסת, בואי ננסה שוב בשנה הבאה. השנה, כשהבנתי שההזמנות שלי יורדות לתמיון, החלטתי לשנות גישה. פניתי אך ורק לסופרים שיכולתי להגיע אליהם דרך קשר אישי, ואז התחלנו מיד לדבר בצורה יותר פתוחה. למה שמתארת פרמנטו, יש עדים רבים וגילויים אין ספור בזירת הספרות העולמית. פירושם המצטבר הוא חרם תרבותי חלקי, אבל גדל והולך. ענף הספרות העולמי, בארצות הברית בוודאי וגם באירופה, מזוהה עם הקצה המעורב פוליטית של השמאל הפרוגרסיבי המתנגד למלחמה. כבר בתחילתה, חוגי הספרות, סופרים צעירים ולא רק הם, זרים ויהודים כאחד, התארגנו בעצומות, גילוי דעת ומכתבים פומביים. באותו הרגע זו הייתה קרוניקה של הידרדרות מהירה. מגילוי הדעת לחרם, מחרם הצהרתי למעשי, מיקום אף לרעיון לארח סופר ישראלי, ועד לדרישה שיספק הצהרה על תפיסת עולמו הפוליטית כתנאי, או פשוט ביטול. ולצד זאת, התנגדות גדלה של סופרים זרים, צעירים בעיקר, מי בבירור ומי בהתחמקות מגומגמת, לאפשרות שספריהם יתורגמו לעברית ויראו אור כאן. הרושם המצטבר הוא של מדינה שהולכת ונהפכת למצורעת, נצבעת בצבעי איסור. אי אפשר שלא לטעות אם אנשי ספרות ישראלים יהפכו, אולי הופכים כבר, לפרסונות נון גרטה, כמו עמיתיהם מרוסיה. חזרתי עכשיו מיריד הספרים בלונדון, אחד האירועים השנתיים הכי חשובים לענף שלנו, מספר זיו לואיס, הסקאוטר ומנהל הזכויות של הוצאת כנרת זמורה ביטן. לכל יריד ספרים אני מגיע עם ספר או שניים שלנו, שאני מנסה למכור את הזכויות לתרגום שלו בעולם. הפעם לא ניסיתי אפילו. לפי מה שקלטתי ושמעתי, מעולם לא היה זמן גרוע יותר לאמנות ישראלית. אין דלת פתוחה ואין רצון להקשיב. שורה ארוכה של אירועים בחודשים האחרונים מעידה על כך. באמצע נובמבר קיימו כלל המועמדים והזוכים בפרס הספר הלאומי אמריקאי אקט של מחאה במהלך הטקס וקראו להבטחת השלום באזור. כבר כשבועיים אחרי מתקפת החמאס בדרום, חתמו כ-4,000 סופרים, חוקרים ואנשי תרבות על הצהרה פומבית כי הם עומדים לצד מאבקם של העזתים בקולוניאליזם. עוד קודם לכן פרסמו סופרים ותיקים גילוי דעת במוסף ניו יורק ריוויו אוף בוקס, שבו דרשו מממשלות העולם לחייב את ישראל לחדול מהמתקפה על עזה. בערך באותו הזמן פרשה המשוררת והעורכת אורית גידלי מתוכנית הכתיבה הבינלאומית לסופרים של אוניברסיטת איווה, שבה השתתפה אז במלגת פולברייט, בגלל אווירה בלתי נסבלת וחרם שסבלה. מפולברייט נמסר שהאוניברסיטה באיווה התקנה את נועליה כדי שהחוויה שעברה גידלי לא תשנה עם הסופר הישראלי שהשתתף בתוכנית השנה. אלא שמה שנראה נקודתי נהיה מאורגן יותר ויותר. הסופרת הרוסייה הישראלית דינה רובינה ביטלה מפגש שתוכנן איתה במכון פושקין באוניברסיטת לונדון, אחרי שמארגניו כתבו לה על הפניות הרבות שקיבלו בעניין השתתפותה, ודרשו ממנה הצהרה בנוגע לעמדתך על הסכסוך הפלסטיני-ישראלי. סופרים ישראלים נוספים שאיתם דיברתי סיפרו על ביטול אירועים ומפגשים, אבל ביקשו שלא להיחשף, מחשש לקשרים שנבנו בעמל ואולי השתקמו מתישהו. בחודש שעבר, טור של המתרגמת הישראלית ג'ואנה חן, שפורסם במגזין המקודבן הנחשב גרניקה, חולל מאומה. חן כתבה על ניסיונה להושיט יד לשלום, ובתגובה 10 מעובדי האתר התפטרו, והמולית שלו קראה לחרם תרבותי על ישראל. המאמר הוסר מהאתר ובמקומו הוצבה הודעת המערכת. גרניקה מתחרטת על פרסום הטור. באווירה הזו הפך יריד הספרים בלונדון לנקודת מבחן. ישראלים רבים, גם מי שלא החמיצו אותו מעולם, החליטו לא להגיע אליו השנה. ומי שכן, סיפרו על התנסות מורכבת. זו הפעם הראשונה שהחלטתי לא לנסוע, מספרת הסוכנת הספרותית דברה הריס. שלחתי סוכנות שלי, ומי שנסעו, נסעו בפחד וקיבלו בעיקר תמיכה. הקהילה היהודית קיימה אירועי תמיכה והאווירה הייתה סקרנית, אכפתית ותומכת. מצד שני, המחירות שלנו על הפנים. תמיכה, תמיכה, אבל אנחנו לא מוכרים. מה היה קורה בשלב הזה בשנה רגילה? הייתי נפגשת עם סוכנים והוצאות ביריד, מציעה להם ספרים ובדרך כלל עכשיו הייתי מקבלת הרבה יותר בקשות, התעניינות, רצון לקרוא ולהתרשם מכתבי יד. אני רואה את ההבדל. לואיס מתאר את הדברים במילים כמעט זהות, וגם חוויותיהם של מולים אחרים היו דומות. פנים אל פנים, הקשרים הבין אישיים מתקיימים בחמימות, אבל הביזנס איתי ובענפים מסוימים לא קיים. זו הפכה מבעיה לא נפוצה לתופעה שאני מתמודדת איתה בשיעורים שלא הכרתי, מספרת עליה מרקוס, מנהלת רכש זכויות התרגום בהוצאת מודן. אני פונה דרך מולים בחול לסופרים ומקבלת תשובה שלילית. אומרים לי, הסופר או הסופרת ביקשו לא להציג את הספר שלהם בפני גורם ישראלי בזמן הזה. היו לי שני מקרים של סופרים שביטלו חוזים, אחד מהם אחרי שכבר תרגמנו את הספר. פעם היה לי מקרה כזה, אולי פעם בשנה. אני יכולה להיזכר בלי בעיה בלא פחות מ5 מקרים כאלה רק באחרונה, וזה ילך ויגדל. לא היה לנו מקרה של חרם סופרים, אבל בהוצאה הבת שלנו, שמוציאה ספרות רומנטית, היו לא מעט, אומר לואיס. זה קשור לז'אנר וזה דמוגרפי. סופרות צעירות, אמריקאיות, פרוגרסיביות, שפוחדות שיבטלו אותן ומעדיפות לא להיכנס אפילו לדיון. בקרב סופרים יותר ספרותיים, זה קיים פחות. אומרת גם אורנית כהן ברק, עורכת הסדרה לספרות יפה בהוצאת מודן. אלו אנשים מדור מבוגר יותר ובעיקר כאלה שהשיווק שלהם לא מתנהל ברשתות החברתיות. סופרים שמקודמים בטיק טוק, כלומר ספרות יותר מסחרית וצעירה בז'אנרים כמו רומנטיקה, מתח, אירוטיקה, שם החרם הוא חד משמעי. יש חרם, אבל אפשר לחלק אותו, מוסיפה גם הריס. יש לנו קליינט אחד שעזב אותנו כי לא רוצה שאף ספר שלו יצא בעברית. יש הרבה סופרים צעירים בארצות הברית שאנחנו מייצגים את המולים שלהם, שמסרבים לקבל את ההצעות שלנו. פעם אלו היו מקרים ספורים. היום אלה כ-15% או קצת יותר מהעסקאות שאנחנו עובדים עליהן. אני יכולה לאפיין סופרים של קומדיה רומנטית בעיקר, בדרך כלל שחורים או היספנים, הרבה מאוד גייז. הייתה לנו סופרת שכותבת אירוטיקה לסבית ולא הייתה מוכנה לצאת בישראל. אלו סופרים צעירים ומתחילים, על רובם לא שמעתי, והם מסרבים לחתום. הגענו למצב שהשותפים שלנו במדינות אחרות אומרים לנו מראש, אלו ואלו לא יחתמו עם ישראל. זה קורה גם למולים בישראל. סדרה שיצאה, טרילוגיה, שיצאו בה שני ספרים, ואותו סופר הודיע למול בארץ שאת השלישי הוא לא מוכן להוציא. התהליך בענפים האלה הוא דו-כיווני. אחרי שסופרים פרסמו הצהרות פוליטיות במדיה החברתית, הגיבו לכך גם קוראים ישראלים, במיוחד מי שפעילים ופעילות במדיה החברתית. כלומר, באותם ענפים כמו אירוטיקה, רומנטיקה וכדומה. אבל התהליך, כרגע לפחות, מתרחש במעגלים גדלים והולכים ופוגע בעיקר בסופרים הישראלים. מעטים, למשל תהילה חכימי, שספרה יריתי באמריקה נמכר לאחרונה להוצאת הענק האמריקאית פינגווין, הצליחו להבקיע ולסגור עסקה אחרי 7 באוקטובר. ואי אפשר שלא להרהר מה היה קורה לספרים שנכתבו בעברית ונפוצו בעולם בשנים האחרונות, אילו יצאו לאור עתה. את איך לאהוב את ביתך של הילה בלום, זוכת פרס ספיר ל-2020, מכרנו לי יותר מ-20 מדינות. אבל לא הייתי מוכרת אותה אם הספר שלה היה יוצא השנה, אומרת הריס בכאב. בעבר, כשדברים היו רעים בישראל, יכולנו למצוא נחמה בעבודה שלנו. עכשיו רע כל כך כאן, שאי אפשר למצוא נחמה בשום דבר. הכל קשור עכשיו להכל. מוזיקה. שיר הנאות. יותר ויותר אנשים מפספסים הזדמנויות כי הם יהודים או ישראלים. כשעדן גולן, נציגת ישראל לאירוויזיון, תנחת בעוד כשבועיים במלמו, לא יחכה לה שטיח הטורקיז המפורסם של התחרות. גם לא יהיו סלפי מרוגש עם העריצים, סרטונים משעשים עם מתחרים אחרים ואימוג'ים אוהבים בתגובות לתמונות שלה שיופצו מהחזרות לתחרות. במקום זאת, יקבלו את פניה הפגנות ענק שיחנו אותה נציגת הג'נוסייד בעזה והבטחת שבק מהודקת כדי לשמור על ביטחונה. לאיש לא יהיה אכפת מהשיר שתבצע על הבמה, הוריקן. כבר חודשים שהאירוויזיון פינה את הנצנצים לטובת ידיעות על אומנים שפורשים מהליינאפ ועצומות שקורות להחרים את ישראל בכל מחיר. עדן גולן אמנם נשלחה משום שהיא זמרת נפלאה, אבל יש לה תפקיד אחר, פוליטי. לשיר את הוריקן על הבמה עם מינימום פדיחות, לצלוח את הפגנות הנגד ולחזור הביתה בשלום. האירוויזיון ממחיש את הפחד של כל בעלי אולמי ההופעות והפסטיבלים בעולם. החשש אם יזמינו מופע של אומן מישראל, הם יהיו מושא להפגנות נגד ישראל ותמיכה בפלסטינים. אומנים אחרים המיועדים להיות בליינאפ יפרשו, והאולם ייכנס לרשימת מקומות מוחרמים שתופץ באינסטגרם של תנועות מחאה פרו-פלסטיניות. הפוליטיקה תבלע את המוזיקה. הרוב מבינים את מורכבות הסיטואציה של ישראל, אבל אף אחד לא רוצה להתעסק עם זה ועם הבקלש. אומרים לנו את זה ככה, על השולחן, מספר דן בסמן מחברת סופרנובה שמנהלת לירז צ'רחי, בומפם וביטפוט, כולם אומנים שמופיעים הרבה מעבר לים. יש הופעות, אבל זה או פסטיבלי ענק שיכולים להתמודד עם זה, או שסומכים על כך שהקהל לא בדיוק יודע מאיפה האומנים. בתחילת המלחמה חשבתי שהמצב ממש נורא, מאז קצת נהייתי אופטימי. אבל החלטת האום והתמיכה של ארצות הברית בהפסקת אש שוב עשו שינוי. דעת הקהל כלפינו עכשיו יותר גרועה משהייתה בנובמבר, הוא אומר. בתחילת המלחמה דיברו הרבה אנשי מוזיקה על קרע בינם לבין הקהילות הבינלאומיות שלהן השתייכו. הדבר הזה השפיע במיוחד על די-ג'ייז ואנשי חיי הלילה, שאחרי שעמיתיהם נרצחו בנובה ובפסיידק, הם לא זכו לתמיכה וחיבוק מהקולגות שלהם, אלא לחרם וניתוק שרים. יובל חן, בעלים של המועדון הלונדוני E1, התפטר לאחר שבעמוד האינסטגרם של קבוצת Ravers for Palestine, פורסמו תמונות שלו משירות מילואים בעזה, ומפיקי מסיבות רבים הודיעו על החרמת המקום. אותה קבוצה קרא גם להחרים את המועדונים הברלינאים, ברגהיין ואבאוט בלנק, לאחר שאלה ביטלו אירועים של קבוצות פרו-פלסטיניות וקראו להימנע מחרם על ישראל. גם הרדיו האינטרנטי, HOR בברלין, נכנס לרשימה, משום שבעליו הם ישראלים, ואומנים טענו שנאסר עליהם לתקלט בו בבגדים ועליהם דגלי פלסטין. הקבוצה מפעילה גם קרן שביטה כדי לסייע כספית לאומנים שיחרימו את המקומות האלה. עם זאת, חלק מהאומנים הישראלים שמצליחים בחול חזרו להופיע. ההרכב Red Access הופיע בחודשיים האחרונים באירופה ובארצות הברית, וגם לירז צ'רחי, שביטלה הופעות באוקטובר ונובמבר, כבר פרסמה לוח הופעות חדש. אבל לוח ההופעות של צ'רחי, למשל, הצטמצם ב-80% מזה שהיה בשנה שעברה, והיא גם התבשרה מהלייבל גליטרביט, שאיתו עבדה בשנים האחרונות, שהם מסרבים להוציא את אלבומה החדש כפי שהתחייבו. צ'ארחי עברה ללייבל בטוב הלונדוני בבעלות ישראלית. בנוסף לכך, להקת היהודים שיתפה שהופעה שהייתה אמורה להתקיים בברוקלין, בוטלה על ידי האולם משום שהלהקה הפוליטית מדי. גם שלוש הופעות של הזמר היהודי-אמריקאי מתיסיהו באולמות שונים בוטלו לאחר שאולמות גילו שמתוכננת הפגנה מחוץ להופעה וסירבו להבטח זאת. בגזרת הפופ אפשר להתנחם בכך שמרגי הוציא בחודשים האחרונים סינגלים בינלאומיים וגם הוזמן לתוכנית הנחשבת של קלי קלארקסון, אבל בישראל הוא ספג ביקורת על כך שלא ענת שם מציקת הסרט הצהוב להחזרת החטופים. העובדה שאומנים ישראלים שרגילים להופיע מעבר לים נשארו בבית והתכנסו פנימה אל הכאב הישראלי, שינתה את אופי הכתיבה של כמה מהם. נטע ברזילאי, זוכת האירוויזיון שיצרה לעתים בינלאומיים באנגלית, הוציאה בחודש שעבר לראשונה שיר בעברית עם הזמר כפיר צפריר בשם נתק אותי, וסיפרה ברעיונות שהיא מתכננת אלבום שלם בעברית. נוגה ארז, שבילי אייליש המליצה בחום על אלבומה הקודם קידס, בחר להוציא כסינגל את השיר Come Back Home, שאומנם נמשיך את יצירתה באנגלית, אבל יש בו סימפול ברור של כמה טוב שבאת הביתה של אריק איינשטיין. גם ההרכב לולה מרש, שהוציא שלושה אלבומים באנגלית ומרבה להופיע באירופה בסיבובי הופעות ארוכים, יצר לראשונה שיר בעברית בשם עד שתחזור, עד שתשובי, שעוסק בכמיהה להחזרת החטופים. בחצי השנה האחרונה התחלנו לכתוב באינסטגרם שלנו על המלחמה. עד עכשיו לא התעסקנו אף פעם בזה שאנחנו ישראלים. תמיד אמרנו שאנחנו מופיעים מול אנשים ולא מול מדינות, מספר גיל לנדה או מהלהקה. שותפתו, יעל שושנה כהן, מוסיפה שהמלחמה גרמה לה לשמוע יותר מוזיקה בעברית, ולראשונה גם הניע את השניים לכתוב בעברית. כיום הם עובדים על שירים בשתי השפות. לולה מרש חזרה בסוכות מסיבוב הופעות באירופה, ומראש השניים תכננו להתמקד בכתיבה ולא להופיע בעולם בשנה הזאת. הם מדגישים שכן קיבלו הצעות להופעות באירופה ובארצות הברית בזמן המלחמה, אך סירבו כדי לכתוב. אני לא יודע אם בעתיד נהיה יותר או פחות בינלאומיים, אומר לנדאו, אבל אני שומע יותר ויותר אנשים סביבי שמפספסים הזדמנויות כי הם יהודים או ישראלים. אני לא באמת יודע מה יהיה איתנו. כהן מוסיפה, היו מעריצים שכתבו לנו, חבל, אהבתי את המוזיקה שלכם עד עכשיו, אבל היו גם המון תגובות מחזקות מהקהל שלנו בעולם. כתבו לנו, מחכים לכם. בשבעה באוקטובר היה אמור להופיע בישראל ברונו מרס. ההופעה הראשונה שלו יומיים קודם לכן הייתה מלאת אופוריה. כל הכרטיסים לשני המופעים אזלו במהרה. סוף סוף הגיע לישראל אומן גדול, כשהוא בשיא הצלחתו ולא בשלהי הקריירה. בשנים האחרונות הצליחו מפיקים ישראלים להביא לארץ שמות גדולים, כמו מרון 5, קריסטינה אגילרה ו-Imagine Dragons, ונדמה שהחלום על ישראל כיעד מובן מאליו בסיבובי הופעות של A-ליסטים מחול הולך ומתקרב. אלא שבשבעה באוקטובר, מרס וצוותו הובהלו במטוס פרטי החוצה מישראל. באוקטובר עוד היחס כלפינו היה כאל מסכנים, אבל היחס השתנה עם דעת הקהל העולמית. כרגע אין עם מי לדבר, אפילו לקיץ 2025. הכל נזרק לפח, אומר קרמי וורטמן, מפיק מחברת B-Vibes 2, שהביא לארץ בשנים האחרונות את פול אנקה, אל סטיוארט ומתיסיהו, שהופיעו החודש בירושלים ובתל אביב. בקורונה למשל היו הופעות שנדחו 4-5 פעמים ובסוף כן קרו בארץ, כמו פיקסיז או הזמרת LP. בסוף הצלחנו ליישם את זה באיחור. אבל כרגע אין עם מי לדבר. אנחנו לא כמו רוסיה. להרבה גורמים בתעשיית המוזיקה יש חיבה לישראל, הם פשוט אומרים שלא עכשיו. מנגד, בבלוסטון, החברה שהביאה לישראל את ברונו מרס, משוכנעים שהוא עוד ישוב להשלים את ההופעה שלא הייתה בשבעה באוקטובר. אומנות. אופיר חובב. אנחנו פרסונה נון גרטה. השטן כמעט. בכל שנה, עורכים במוזיאון הנודד זומו מכירה מקוונת של עבודות אומנות. חצי מההכנסות מועברות לאומנים והחצי השני נועד לממן, באופן חלקי לפחות, את המשך פעילותו של המוזיאון. השנה, המכירה הזאת הייתה מאתגרת במיוחד. השנה המצב אקוטי. ומתיישב על חרדה אמיתית לקיומנו, אומרת מילנה גיצין אדירם, המייסדת והעוצרת הראשית. זו הייתה אמורה להיות שנה של קפיצת מדרגה עבורנו. עד שפרצה המלחמה, היינו בפגישות ובתהליכי עבודה עם שותפים בינלאומיים פוטנציאליים בסדרי גודל של מוזיאוני הטייט וויקטוריה ואלברט בלונדון שהתרשמו מאיתנו, אלא שהכל קרס באחת. אנחנו מבינים היטב שאנחנו לא יכולים לצאת עכשיו החוצה בכלל, גם כי אני לא יכולה עכשיו לקחת אחריות על צוות שיסתובב בקאסל או בוונציה, וגם כי אף אחד לא מוכן לפגוש אותנו. עצרו את הקשר איתנו ולא תרחו לספק הסברים. קבוצת וואטסאפ בינלאומית של עוצרים, שאני נמצאת איתה בתקשורת בימים רגילים, השתתקה לגמרי. אף אחד לא כתב לי מילה. התחושה כרגע היא של silent treatment. טניה כהן אוזיאלי, מנכלית מוזיאון תל אביב לאומנות, חולקת תחושות דומות. אנחנו מבודדים מכל הסביבה האומנותית שלנו. מוזיאונים, גלריות, אומנים, ממש מרגישים את זה, היא אומרת. תוכנית התערוכות של המוזיאון, שנקבעת זמן רב מראש, נאלצה להשתנות. ישנם מוסדות שחזרו בהם ולא היו מוכנים להשאיל יצירות אומנות, בטענה שהביטוח עליהן יקר מדי. היה גם מי שאמר לנו שהוא חושש להגיע לכאן, אומרת כהן אוזיאלי. בזמן האחרון אנחנו אפילו לא פונים לאומנים, כי אנחנו לא רוצים להעמיד אותם במצב שהם יאלצו לסרב לנו. חלקם משום שהם תומכים בחרם על ישראל, ואחרים, שאולי כלל לא תומכים בו, חוששים שיגנו את ההחלטה שלהם להגיע לכאן או להציג כאן. היא מודה כי לא נוכל, לפחות בשנה הקרובה, להציג את המילה האחרונה באמנות העכשווית העולמית. פסטיבל ישראל גם הוא נדרש להתאים את עצמו. עד 7 באוקטובר היה מתוכנן פסטיבל בינלאומי גדול, וכמובן הבנו שאי אפשר לקיים אותו, אומר איתי מאוטנר, המנהל האומנותי של הפסטיבל. גם כי יש תחושה שאין מקום כרגע לחגיגות, אבל גם כי אנחנו נתקלים במורכבות של להביא לכאן אומנים מחול. עד היום הצלחנו איכשהו לעבוד עם תנועת החרם התרבותי על ישראל, ויחד עם זאת לקיים יחסי תרבות בינלאומיים די ענפים. היום זה ממש בלתי אפשרי. זה פשוט לא קיים. הפך להיות אבסולוטי כמעט. הבידוד הזה מסוכן במיוחד, כי כל עוד אין לנו דיאלוג אומנותי ופוליטי ומוסרי עם העולם החיצון, נגזר עלינו לדבר רק עם עצמנו. אני ממש מרגישה שמתייחסים אלינו, גופים, מוסדות, אומנים, עוצרים, אנשים פרטיים, כמו שמסתכלים על רוסיה. רק שבמקרה שלנו זה אולי יותר חמור, אומרת גיצי נדירם. אם לפני המלחמה יכולתי לאחז בזה שאני לא מייצגת את הממשלה, ובזה שאני מזהה את עצמי כשמאלנית וכפרו-פלסטינית, היום הקטגוריות השתנו. אני לא יכולה להגיד דבר כזה בכלל, וגם לא תהיה לי הזדמנות להגיד. במקומות רבים אנחנו פשוט פרסונה נון גרטה. השטן כמעט. תנועת החרם התרבותי על ישראל אינה דבר חדש. עם זאת, נראה כי המלחמה, שמאז אוקטובר מפלגת את עולם האומנות, בהחלט נתנה לה זריקת עידוד. כך למשל, מאות מפגינים פרו-פלסטינים הפגינו בחודש פברואר במוזיאון לאומנות מודרנית, מומה בניו יורק, קראו לשחרר את פלסטין מהנהר ועד לים ולרוקן את בתי הכלא מאסירי אללה. הגדירו כמה מנאמני המוזיאון כתומכים ברצח עם, קראו לציבור האמריקאי להחרים את המוסד עד שאלה יפוטרו, וכן קראו, מומה, אתם לא יכולים להכחיש עוד את העובדה שאתם תומכים ברצח עם. ביריד פנזינים, שהתקיים במהלך נובמבר במוזיאון ברוקלין, נמכרו גם כרזות ופנזינים שקראו לגלובליזציה של האינטיפאדה ולגירוש היהודים מישראל. והרשימה עוד ארוכה. האומנים האמריקאים הילידים ניקולס גלנין ומרי ג'ונסון ביקשו מהגלריה הלאומית לאומנות בוושינגטון להסיר עבודה משותפת שלהם שהוצגה בה בשל תמיכת ארצות הברית בישראל. אומנים יהודים המגדירים עצמם אנטי-ציונים ביקשו להסיר עבודה מתערוכה במוזיאון היהודי העכשווי בסן פרנסיסקו בשל חוסר רצונו של המוזיאון לנהוג בשקיפות בנוגע לזהות תורמיו הציונים. בסיום הופעת פרפורמנס בפסטיבל נחשב שנערך בנובמבר בניו יורק, קראו ארבעת המופיעים בדם ואש נגאל את פלסטין. כל חברי ועדת האיתור של דוקומנטה בקאסל התפטרו על רקע המלחמה. וישנם כמובן גם העצומות הדיגיטליות והמכתב הפתוח שהיו עיריית הפתיחה לכל זה ופורסמו במגזין ארט פורום ואחריו באתרי אומנות מובילים בעולם. על המכתב, שפורסם כמה ימים לאחר 7 באוקטובר והביע תמיכה בפלסטינים מבלי להזכיר את הטבח, חתמו בין השאר הצלמת נן גולדין, החוקרת הפמיניסטית ג'ודית באטלר, האומן פיטר דויג, האומנית קארה ווקר, וגם ישראלים כאריאלה אזולאי ואייל ויצמן. בסוף פברואר העניינים הגיעו לנקודת רתיחה, כשאומנים ואקטיביסטים הקימו את ANGA, Art Not Genocide Alliance, קבוצה יהודית שקוראת להחרים את ישראל וניסתה לסכל את השתתפותה בביאנלה לאומנות בוונציה. הפרויקט המורכב והמרהיב ביופיו, M. Motherland, של האומנית רות פתיר, שנבחר לייצג את ישראל בביאנלה, היה עלול להתפספס בשל שטחיותו של השיח הנוכחי, ולבסוף הוחלט לא לפתוח את הביתן הישראלי לקהל. בשונה מרוסיה, שכלל לא הציגה בביאנלה מיד עם פרוץ המלחמה באוקראינה, הביתן הישראלי לא בוטל, אך הוא ננעל ובכניסה אליו נתלה שלט שעליו נכתב כי האומנית והאוצרות יפתחו את התערוכה כאשר תושג עסקת חטופים ועצירת אש. בחודשים האחרונים מתרבים הדיווחים על מקרים שבהם גלריות ומוזיאונים בבעלות יהודית או כאלה שקשורים לישראל, כמו מוזיאון הנויה גלרי וגלריה לוי גורבי בניו יורק, הושחתו בכתופות גרפיטי ובצבע אדום המדמה דם. דלתות גלריה פייס, הנחשבת, המייצגת את מיכל רובנר הישראלית, כוסו בצבע אדום. על הקירות רוססה המילה אינטיפאדה, והודבקו כרזות שעליהן נכתב כי פרופגנדה אינה אומנות, ואחרות שייחסו לגלריה ולרובנר רצח עם, ביזה, הסתה ודאומניזציה. אמון יריב, הבעלים של גלריה גורדון, היה אמור לפתוח את הסניף הניו יורקי שלו באוקטובר, אולם הפתיחה נדחתה לדצמבר. פתחנו בלב כואב וגם חששנו שתהיה מחאה, אבל למעט מקרה שולי, קיבלנו דווקא הרבה תמיכה ופרגון, הוא אומר. להערכתו ייתכן כי הסיבה היא שגורדון פונה בעיקר לקהל אספנים ישראלי. ליאור אביצור, המנהלת האומנותית של להקת המחול בת שבע, שמאז אוקטובר נותרה בגבולות ישראל, מספרת כי ביקשנו לדחות את רוב הסיורים שלנו מחשש לפעולת תגמול של כעס שנראה שעולה על גדותיו כרגע. יש לנו פרוטוקול להתמודדות עם הפגנות, זה קרה לנו בעבר, אבל חששנו שהפעם זה עלול להיגרר ליותר מזה. בשונה מרוסיה, אומרת כהן וזיאלי, אנחנו עדיין זכאים כאן לחופש ביטוי. ההפגנות בכיכר החטופים הסמוכה למוזיאון הן ההוכחה לכך. כל הדומנים וגם מנהלי מוסדות רשאים להביע עמדה ביקורתית כלפי השלטון, אני מקווה שגם יהיו מי שירצו לשמוע.